אז אפשר להגיע לברכה השלישית. אז פה הנושא היא, ולמה הוא יכול להיות בעל גבורות, לפי הדבר שראינו, מכיוון שהוא קדוש. ולכן יש פה איזה קשר בין המושג קדוש והמושג חי. אלוקים חיים וקדושה זה חופף. כן? אז נראה את זה בקצרה. אני רוצה להתחיל בהערה של מפרשי תפילה שציינו את זה, שבתפילה, בסידור התפילה, המילה קדוש, אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום ירוך סלה, כתובה מלא, עם וב. כן. אבל בספר ויקרא, אם אני זוכר, זה פרק י"ט, בפרשה קדושים תהיו, כי קדוש אני, אז תהיינו את זה בעיקר על שיר. כתוב, קדושים תהיו, חסר לך. קדוש, חסר. כי קדושים, חסר. כי קדוש אני, כתוב בבר מלא. אז המדרש מסביר את זה ככה. כשעם ישראל שומע, קדושים תהיו, כי קדוש אני, השם אלוקיכם, יש מקום לטעות ולחשוב שהתורה מבקשת קדושה דומה או זהה, נאמר דומה, של הקדושה של הקדוש ברוך הוא. וזה אינו, זה עבודה זרה, לחשוב ככה, כן? לכן יש איזה רמז בפסוק עצמו, בפשט, שקדושים תהיו, זה קדושה בשאלה. זה קדושה שנשאלת מהקדושה האמיתית. זה מובן, קדושה חסר רב. מי שבקיא קצת במושגים של הקבלה מבין במה מדובר, כן? אתם רוצים שאני אסביר קצת, אולי... אז אבל רק בנגלה של העניין ש בעבר מורה בכל מקום זה רמז לעולם הזה, יוד זה רמז לעולם הבא. אולי למנו את זה פעם, אם אתם מבינים את השמות, אהיה, סליחה, יהיה. יהיה, יודקה, יודקה, יהיה, כן? והיה ביום ההוא, יהיה, ביום ההוא, לעתיד לבוא. ולפי לשון הקבלה, כל עתיד זה למעלה. אז למעלה זה בחינת השם, השם של הבורא הוא בחינת שם, שינמם, כן? הוא בחינת יהיה. ולפי הפסוק, אהיה אשר יהיה, זה קשור, כן? אבל מבחינת עולם הזה זה יודקה ופקה. דהיינו, ההבדל זה הוו שמורה על הבחינת עולם הזה. לפי הממדים של הזמן ושל השטח, הסימן של העולם הזה זה הוו. כן? אולי אני אסביר לכם בעוד דוגמה. המצב... המילה שמגדירה את המצב של העולם במצב הקדוש שלו זה המילה מים. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, לפי אותו פשט, כן? והיוד של המים, של מים, מתפשט למטה, ואז מתגלה המילה מום. כי למטה יש מום, למעלה זה כולו מים. ומום זה בגמטריה הטבע. לכן העולם הזה זה עולם של מום. ולכן כל התיקונים שאנחנו צריכים לתקן בעולם הזה, זה לתקן את הוו כדי להעלות אותו לבחינה של יוד. והיה ביום ההוא יהיה. יהיה, יודקה, יודקה, זה השם לעולם הבא. השם לעולם הזה זה יודקה ובקה. כן? זה מובן? טוב. אז, לפי ההגבלה בין השמות, אנחנו יודעים שאותה בחינה של שלמות של למעלה ושל עתיד לבוא, נקראת הוא, הוא זה השם של הספירה כתר. אבל השם אתה זה השם של הספירה תפארת. אנוכי זה השם של יסוד, ואני השם של מלכות. אז כשאנחנו אומרים אתה הוא, אנחנו אומרים בזה שהאתה הוא הגילוי של ההוא. כן? אז עכשיו אתם מבינים את הקשר. אתה קדוש ורב מלא. אבל בחינת הבריאה זה רב חסר. כשזה רב מלא, זה קדוש, נבדל. כשרב חסר, זה הקדושה שלמעלה. כשסליחה, שלמטה, הקדושה החסרה. אתה קדוש, ואתה הכוונה לתפארת. דהיינו, היוד כה וו כה, נקרא אתה. והמידה תפארת זה וו צבור, כן? מחסד עד יסוד, כל זה נקרא תפארת. זה מובן? טוב, פחות או יותר, כן?
בשמחה.
נגיע מיד. אז אתה זה הגילוי שלו. ולכן בכל ברכות אנחנו אומרים מיד, אתה הוא אלוקינו, אתה הוא. וכשמתחילים לברך, ברוך אתה, מיד צריך לענות, ברוך הוא וברוך שמו. ופה יש הבדל לפי ההלכה של הספרדים ושל האשכנזים. אם אתם יודעים את זה, אולי נחלו קצת על הפחת הזה. ההלכה לפי השיטה הספרדית של המקובלים, כן? הטעם הוא בא מהקבלה. טוב, לפי האשכנזים, כשרוצים להיות יוצא מאיזה ברכה של איזה מברך, אז לא אומרים ברוך הוא ברוך שמו. אמן אפשר לומר, יודעים את זה. אבל לפי הספרדים, לא רק שזה אפשרי, אבל יש חובה. כששומעים ברכה מפי מברך ורוצים להיות יוצא, יש חובה לומר ברוך הוא ברוך שמו, כדי להשלים את ייחוד השם. מכיוון שהכוונה לאתה זה רק ממד אחד. אז מיד הקהל עונה הוא ושמו. תפסתם את הקשר, כן? ולכן, אם אתם שומעים איזה מחלוקת בין חכם ספרדי וחכם אשכנזי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל לפי ההלכה יש טעם של המנהג האשכנזי, שזה הפסקה. אם יש הפסקה בכוונה, הוא לא יוצא. כן? אבל לפי המנהג של הספרדים, לפי הקבלה, אין עניין של הפסקה, זה לא תופס. מכיוון שצריך להשלים את ייחוד השם. תפצם את זה, כן. אז רק תזכרו את הביטוי, אתה הוא. אז כשמתחילים בברכה, מתחילים בלשון נוכח, ברוך אתה, השם, הכוונה ליודקי ובקי, לבב של יודקי ובקי, לתפארת, אתה, כן? אבל מיד מדברים בלשון נסתר. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר הוא, כי האתה הזה, זה גילוי של ההוא. מובן? אז כל פעם שאתם רואים מילה של קדושה, בלי וב, הסימן זה חסר. זה, אני לא רוצה לומר חול, מכיוון שזה קדוש, אבל זה קדוש מצד קדושים תהיו כי קדוש אני. כאן יחזור עליו. הלאה. ולפי דעתי יש מקרה מאפיין מאוד. איך אומרים?
אופייני.
כן, אופייני. זה המילה שלום בבב קטיעה. כן? שלום, אין שלום למטה. כן? יש שלום רק למעלה. עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו, זה נס. ויש דרשה, מאמר שלם של המהר"ל שמסביר את זה. שלום זה גמטריה חסר. למטה. אני יודעים אם למדתם את הדרש של המהר"ל, כדאי ללמוד את זה. השלום אינו טבעי בעולם של למטה. כי העולם של למטה הוא עולם של מום. וכשיש שלום למטה, זה נס. ולכן אנחנו מתפללים קודם כל בבחינת שים שלום, שים שלום. רק אחר כך, בסוף ה-18, עושה שלום מברומה, הוא יעשה. הוא יעשה. זה מובן, כן? ולכן, הנה אני נותן לו את בריתי שלום, עכשיו זה רבקטיעה. מכל הרעיין שלנו. טוב, אז אני חוזר לנושא. כקדושים תהיו, שמה תחשבו על קדושה כמוני, אומר הקדוש ברוך הוא במדרש, כן? אלא תדעו שזה לא מבוקש מכם, מכיוון שזה בלתי אפשרי, אבל מכל מקום, כי קדוש אני השם אלוקיכם, תהיו קדושים. אבל אני קדוש בבחינת אלוקים, אתם תהיו קדושים בבחינת אדם. זה הקדושה השייכת של האדם, לאדם. ולא אותה קדושה של הקדוש ברוך. זה התומה של העבודה זרה. בלבול עצמות. יש עצם של הקדושה של המעלה, ויש עצם של הקדושה של המעלה. ובמילים אחרות, זה אותו רעיון, אני קדוש בתור אלוקים, אתם תהיו קדושים בתור אדם. ולכן בא המדרש וחקר מפרשים עם כל הדיוקים שלהם, מה זה קדושים לאדם? פרושים. חושים מן העבירות, נבדל מהטומאה. לכן יש שני הסברים על המילה אתה קדוש בפירוש התפילה. הפירוש הראשון הוא נבדל. וזה מסביר את הנושא שלנו. למה הבורא יכול להחיות מתים, בעל הגבורות, מכיוון שהוא נבדל מהעולם, קדוש, נבדל. כן? ולכן חוקות הטבע אינם נוגעות בו, ולמעלה מחוקות הטבע. ולכן הוא יכול להיות בעל גבורות, מכיוון שהוא קדוש. זה המשמעות הראשונה, נבדל, נעלם, אי אפשר להשיג. כן? קדושתי למעלה מקדושתכם, אומר המדרש. ועל הפסוק, והתקדשתי בתוככם. יש דיוק עמוק מאוד. אם אתם יותר קדושים, גם אני יותר קדוש. והתקדשתי מתוככם, בתוככם. כל עוד שאדם עולה בקדושה, אז היחס של הקדוש ברוך הוא אליו עולה בקדושה. ולכן קדושת האדם מוסיפה כביכול קדושה למעלה. אבל זה קדושה מסוג אחר. יש שלוש עולמות, קדוש, 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 אבל זה קדושות שונות. ולכן זה כתוב קדוש מלא או קדוש חסר. פה זה כוונה ברורה, זה כתוב קדוש מלא. בבב מלא. אז המשמעות השנייה היא בלי פסול, בלי פגם. קדוש זה אין פסולת. אז פה כבר אנחנו מגיעים לקשר שיש בין הברכות והאהבות. הברכה השלישית שייכת ליעקב אבינו. אתם זוכרים את ההסבר של ההסברים של המדרשים על התורה, כן? כי מאברהם יצא פסולת, ישמעאל, מיצחק יצא פסולת, עשר, אבל יעקב מיתתו שלמה. ולכן המפרשים מביאים את הפסוק שהקדישו את קדוש יעקב, זה בישעיה. הביטוי קדוש יעקב. זאת אומרת, יעקב הכיר את הבורא כקדוש, כהאל הקדוש. יש מדרש בזה, בבטל, כשהגיע לבטל, אז המדרש אומר שיעקב אבינו הכיר את הקדוש ברוך הוא כהאל הקדוש, ולכן הוא נקרא את קדוש יעקב. ופה זה המשמעות השנייה שהיא קשורה לראשונה, שרק אצל יעקב אבינו, הקדושה של האל המתגלה לאבות יכולה להתגלות באופן שלם. זה מספיק ברור, כי גם לאברהם וגם לישחק זה האל הקדוש שהתגלה לו, להם, כן? אבל אולי אתם זוכרים מה שלמדנו על פרשת השבוע, והאירה, בשיעור הקודם, אז זה היה בצרפתית. והאירה אל האבות, ואל שדאי, ושמי השם לא נודעתי. ולכן לא נודע כהאל הקדוש, אלא ליעקב. אבל הוא הרה, הוא התגלה לאברהם ויצחק בקדושתו, אבל לא נודע ליעקב כקדוש יעקב. ולכן רק מי שמיתתו שלמה יכול להתקרא קדוש. זה כבר הפשט המיידי של הברכה שלנו. אתה קדוש ושמך קדוש, קדושים נעלנו חסר. רק אלו שהם קדושים ממש, בלי פסול, בלי פגם, יכולים לומר את ההלל של הקדוש, דהיינו, ברוך אתה השם, האל הקדוש. רק הקדושים יכולים לומר את זה במובן המלא של הכוונה של מה? זה מובן? לפי הפשט, הקדושים זה הצדיקים הגמורים, ישראל נקרא קדושים, הצדיקים בישראל נקראים קדושים, והמלאכים למעלה. אבל זה שייך ליעקב אבינו. אז אני חוזר עכשיו על הברכה עצמה. אתה קדוש, זה בעצמותך, מבחינת נעלם. מכיוון שאתה הוא, כן? ושמך קדוש, זה התגלות שלו, של רצונו, ביחס לעולם, דרך הנהגת העולם. אתה קדוש כבורא עולם. אי אפשר להשיג, כן? זה למעלה מהעולם. שמך קדוש כמנהיג העולם. ואפשר להשיג דרך מידותיו, כי השם הוא כולל, השם שימם כולל את כל המידות. אולי עוד הסבר קצר, שיש לסתרא אחרא אחיזה על מידת החסד, זה נקרא חסד של הסתרא אחרא. יש גם כן אחיזה על מידת הגבורה, מצד התאומה. דרך ישמעאל מצד אחד ודרך עשיו מצד שני, יש אחיזה בזכות האבות. לא, הביטוי לא מדויק, לא בזכות האבות. אחיזה, אתם זוכרים את הפסוק על הברכה על ישמעאל. ידו בכל ויד כל בו. אז ידו בכל, יש לו אחיזה באברהם. אבל יד כל בו, יעקב, יכול לו, כי אברהם זה בכל, יצחק מכל, יעקב כל. זה בקצרה כל הסיפור של הגורל של ישמעאל. יש לו אחיזה באברהם, ידו בכל, אבל סוף סוף יד כל בו, זה מובן, כן? טוב. ולכן היה צריך להגיע לשלב השלישי של יעקב כדי לנצח את ישמעאל. כל עוד שהמלחמה הייתה בין ישמעאל ויצחק, אין עוד פתרון עד שבא יעקב וניצח את ישמעאל. וכך יהיה בהיסטוריה. אנחנו בשלב מיוחד של כל השלבים היום. אבל מה שכתוב, כתוב. אז נחזור להסבר הזה. רק מי שמיתתו שלמה נקרא קדוש, ויכול להכיר את הבורא כקדוש. אפשר לומר את זה במילים אחרות. הברכה הראשונה זה אברהם אבינו שאמרה. הברכה השנייה זה יצחק אבינו. הברכה השלישית זה יעקב אבינו. והקדישו את קדוש יעקב. אז עכשיו זה מובן. אתה קדוש בבחינת נעלם, שמך קדוש בבחינת נגלה, וקדושים בכל יום אינו חסלה. זה המשמעות הראשונה. המשמעות השנייה היא אתה קדוש בקדושה מלאה, בלי שום גם, בלי שום פסולת, ודווקא התפארת נקרא עבר. האחיזה זה בחסד או בגבורה, אבל תפארת אין אחיזה. אתה קדוש. זה מובן? לפי המושגים של תורת הנגלה, אפשר למצוא פסול בחסד. זה חסד של הטוב, חסד של הסדרה אחלה. זה חסד במובן המקראי, חסד היא זה חטא, חטא של טומאה, עריות, כן? אפשר למצוא פסול בגבורה, זה גיבור במובן השלילי. אנחנו צריכים משנה כדי להבין מה זה חסד, מה זה גבורה. כי יש אחיזה, שוב אני חוזר על זה מכיוון שזה חשוב להבין את זה. יש אחיזה של הטומאה על מידת החסד, זה סכנה. Okay. יש אחיזה של הטומאה על מידת הגבורה. אבל על מידת האמת, שהיא התפארת, אין אחיזה של הטומאה. אתה קדוש. זה מה שאי אפשר לומר כל עוד שלא הגענו לאותה מדרגה של קדושת יעקב שמיתתו שלנו. זה מובן. טוב, זה בקצרה, יש הרבה פסוקים על העניין. אבל בקצרה, זה המשמעות של הברכה. טוב, המילה עצמה היא נמצאת בפסוק בתהילים, פרק כ"ב, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. וזה המשמעות של הברכה שלנו. אתה קדוש ושמך קדוש ושם בכל יום יעללו חסלה. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. רק אלו שהגיעו למדרגה של קדושים בבב מלא, אז יכולים לומר את ההילול, לא הלל. יעללו חסלה. זה מובן. טוב. אז אפשר, אם אין שאלות על זה, אפשר להמשיך, כן?
מה זאת אומרת סלע?
סלע. סלע זה, 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 זה לקוח מהטילים. לפי חכמי הדקדוק, אין משמעות, כן? ולכן, אם אתם לומדים את זה באוניברסיטאות, ותמצאו איזה משמעות, תשלחו לי מברק. לא שמעתי מהאנשי מדע של השפה, מה המשמעות. אבל מה שאני למדתי בתלמוד תורה, כן, אני יכול להסביר את זה, שכשהלוויים היו שרים את השירים שלהם, היה פסק זמן שהיו מנגנים, כן? אז סלע, המשמעות זה הפסק. הפסק של הדיבור כדי לשמוע את הנגינה של הלוויים. אבל יש עוד משמעות. אותה מילה סלע עם סמך היא קשורה למילה צלע בארמית עם צדי וצלה בערבית. זה תפילה, כן? מי ששומע עוד קצת ערבית או בארמית זה צלוטין, תפילות, כן? יש כמה שם משפחה אשכנזי זה צלוטין, כן? זה תצאי מזה חזן ש... קראו לו איש אצלותית.
תהילים,
סולנו לרוכב בערבות. יפה, יפה. והמשמעות זה תפילה. זה היה בהפסקה של השיר, והלוויים והקהל היו מתפללים בדומיה. לך דומיה תהילה. זה המשמעות של סלע. טוב. אז אם אין עוד... כן?
ההבדל בין הילול והלל.
לא,
ההבדל בין הילול והלל.
לא, הלל זה במבנה קל. הלל, הילול, במבנה קל. הלל זה פיקד, פיעל, כן? זה חזק, הלל. הלל זה ההגדרה האמיתית. הילול זה התהילה. ההילול, זה, אני לא יודע אם זה נמצא בשפה המדוברת, כן? אבל אצל המפרשים, כן, משתמשים בזה. פעם, פעם, כן, פעם למדנו את זה, אולי בהתחלת השנה, כי על הפסוק, אדוני סודי תפתח לפי יגיד תהילתך. ורק הנביא יכול לומר את ההלל האמיתי, ולמדנו איזה סוגיה בגמרא, רק מי שרואה את העולם בחיתו, כולו טוב, יכול לומר את ההלל. וזה בא מפסוק בתהילים, איתם הוא חטאי מן הארץ, ושעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. והגמרא אומרת, קוף דלת פרשיות, אמר דוד המלך, עד שראה במפלתם של רשעים ואמר הללויה. כל עוד יש רעים, רשעים בעולם, אי אפשר לומר בפה מלא הללויה. זה מובן? טוב. אז בינתיים, הלל אי אפשר. אפשר לומר תהילה. תהילה זה הלל, אבל קל. הלל מבחינת קל. תהילה זה הלל אף על פי. אף על פי שהעולם אינו בתיקונו, ורק אז אפשר לומר בפה מלא את ההלל על מי שברא את העולם, כי כל עוד יש רע בעולם, זה סתירה עם ההגדרה האמיתית של הבורא. לכן ההלל, וזה הלכה, לא אומרים את ההלל, אלא ביום שקרה נס. זה מובן, כן? זה כל הנושא של יום העצמאות, כן? מי שלא אומר את ההלל, זה בעל הנס שאינו מכיר בניסו. אז הוא מתפלל לבעל הנס. יש איזה מין ככה כולל שנקרא בעל הנס, אבל הוא לא מכיר בניסו. לא אומרים הלל ביום העצמאות. וזה גילוי העולם בלי רע. בתיקונו, בשלמותו. אז אומרים את ההלל. כן. תהילה זה שייך לעבודה של ההלל. אבל זה יותר פחות. זה מובן? כן.